תודה. טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים. הנושא שאני בחרתי, הייתי אומר, אולי הוא הנושא הכי טעון בתקופה שלנו, וזה היחס בין שאול לדוד, במובן העמוק של ההבדל הזה, ובמובנים המעשיים הפרקטיים כתוצאה מההבדל הזה. אנחנו יודעים ששאול, זאת המלכות הראשונה, מבחינת משיח בן יוסף. דוד, המלכות השנייה על גבה ומכוחה, משיח בן דוד. ויש לזה הרבה מאוד השלכות לבירור של היחס בין שני הכוחות האלה, שנקראים שאול ודוד. ואנחנו נלך היום בדרכו של הנציב, שיש לו כאן מהלך שלם בסוגיה הזאת. נגלה לכם סוד, אני הבוקר הייתי בשיעור במוצב זיקים על גבול עזה. באתי משם. פגשתי לוחמים על הגדר. התלבטתי איזה שיעור ללמוד איתם, אמרתי לפי הפנים של האנשים, אני יודע מה ללמוד, הבאתי כמה אפשרויות, ולמדתי איתם את זה. אז א', עשיתי שיעורי בית לקראת השיעור שלכם. וב', באמת הסוגיה היא חשובה מאוד. ראיתי עד כמה הם חיים בדיוק בתווך הזה שבין שאול לדוד, ומאלה גם התפקידם וכו'. אז אני בא מכוח, לא השיעור שכתוב על הדף, אלא מכוח השיעור שחוויתי במציאות הבוקר. טוב, אז בואו נתחיל. הייתי אומר כך, הפסוק שמתאר את הצלחתו של שאול ברובד היותר שלם, כמה שניתן לומר, בין בממד הפנים, ביחס לשלטונו על ישראל, מלכותו על ישראל, לבין ביחס לניצחונות שלו על אויביו, הפסוק הזה מופיע בשמואל א' פרק י' פסוק מ"ז, ושאול אחד המלוכה על ישראל, קודם כל, זה כלפי פנים, וילחם סביב בכל אויביו, במואב ובבני עמון ובאדום ובמלכי צובר ובפלישתים, ובכל אשר יפנה ירשיע. יש עוד המשך בפסוק הבא, אבל החלק השני אומר לא רק שאול ביסס מלכותו על ישראל, אלא שאול הצליח להכניע את כל האויבים. ולכן מה שקשה כאן בסיום של הפסוק הוא המילה ירשיע. היה לכאורה הרבה יותר מתאים לומר, ובכל אשר יפנה יצליח.
תודה רבה, אוקיי.
מה זה ירשיע? איך אפשר להבין? אם היינו שואלים את שאול, תגיד שאול, מה הפסוק הכי מחמיא לך בתנ״ך? כמשל. יכול להיות שהוא אומר שזה הפסוק. א', ביסוס מלכותו כלפי פנים, ב', ביסוס מלכותו כלפי חוץ. אז איך יכול להיות שהנביא מסיים, שמואל מסיים את הפסוק הזה במילה ירשיע? באמת חז"ל שמו לב להערה הזאת, תכף נראה. לעומתו, דוד, שני פסוקים. שגם הנציב מזכיר אותם, תכף נראה. שני פסוקים, אחד בשמואל, אחד בתהילים. על גבי שאול, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל. טוב, אז דוד הוא משכיל. והשם עמו. אז הוא לא רק משכיל, גם השם עמו. ואז מופיע איזה חלק שני בפסוק, שלכאורה מייצר איזה יחס בין שאול לדוד. ויגו, או ויגר, ויגו נראה יותר נכון לקרוא לו. ויגור. ויר שאול אשר הוא משכיל מאוד, ויגור מפניו. משכיל מאוד, סליחה. ויר שאול אשר הוא משכיל מאוד, ויגור מפניו. זאת אומרת, כאן אנחנו רואים שהפסוק מתחיל לייצר איזשהו יחס בין דוד לשאול, שדוד הוא לא רק משכיל אלא משכיל מאוד, ומשום מה, שאול מפחד מזה. יש לו משהו שמפריע לו שם. טוב. עוד פסוק לגבי דוד המלך בתהילים. אומר דוד על עצמו, יראיך, מקור שלוש, יראיך, עירוני וישמחו, כדברך אחד. וכן, שאול, וכל אשר יפנה ירשיע. ואילו שמואל, ואילו דוד, לכל דרכיו משכיל ואפילו מאוד, והשם עמו, ויראיך, עירוני וישמחו, ושאול מפחד מזה. ויגור מפניו. מה זה אומר? הגמרא מסכת עירובין הולכת עוד שלב אחד. באמת, זו גמרא מאוד קשה, קשה לומר את זה על שאול, לכל הדברים האלה. עומדת הגמרא מסכת עירובין, דוד, מקור ארבע, דוד גל עם מסכתה. שאול לא גל עם מסכתה. דוד גל עם מסכתה, כתיב ביראיך עירוני וישמחו. שאול דלוג על מסכת הכתיב בהו בכל אשר לפני הרשיעה. הנה הפסוק בתהילים והפסוק בשמואל. אם כן, דוד גילה את המסכת. שאול לא גילה את המסכת. מה זה מסכת? המילה מסכת מלשון מה? מסך. מסך. מסכה. זאת אומרת? היה להסביר, יש פה איזה אחד של המדמרה פעם, לא?
גילה את
הפיסוק. מה? גילה את הפיסוק. אני שואל את שאלה קודמת. למה מסכת נקראת מסכת? אני לומד מסכת בבא בתרא, למה זה נקרא מסכת?
קשורה.
מה?
קשורה.
מה היא?
יש קשרים.
קשרים? כן, אבל למה לברוח מהמילה מסך? מסכה. דברו פשוט, הכי פשוט. תפסיקו עם הדרשות של בחורי ישיבות, תגידו פשוט, ילדים בגן עכשיו, תגידו פשוט. למה מסכת נקראת מסכת? לא, אתם לא עונים לזה, אני מתפטר, אני אין טעם להמשיך. למה אוריאל מסכת נקראת מסכת?
היא מסתירה.
מה זאת אומרת, תסביר? זאת אומרת, דוגמה, כשאני לומד משנה, אני רואה במשנה מקרה ודין. המקרה והדין הזה מחביא, מסתיר, מכסה עיקרון. ואם אני לומד עיון, אז אני יודע לחשוף את העיקרון שעומד מתחת למסך, למסכה, למסכת שמופיע כאן במקרה הספציפי הזה. ואז אם חשפתי את העיקרון, אז ממילא אני יודע עוד 1,000 מקרים אחרים שהם דומים או יש להם מכנה משותף במקרה הזה, מה יהיה הדין במקרים האלה, למרות שהם לא כתובים במשנה. לכן כשאני לומד בקיאות, למשל, אין לי ציפייה מעצמי כמעט לגלות את המסכת. אני יודע מה כתוב, רואה את המסך, רואה את המסכה, זה כתוב, יודע לצטט, אפילו בעפם קבל 100, חזק וברור. אנחנו לא נגד פקיעות, זה בסדר גמור. אבל כשאני לומד עיון, אני אמור להוציא עיקרון. דרך אגב, יש תלמודי תורה, וגם את הספר, שכשהם מתחילים ללמד את הילדים משנה, מלמדים אותם בכיוון הזה. זאת אומרת, איזה עיקרון יוצא מהמשנה? לא לצטט מקרה ודין, אלא איזה עיקרון יוצא מהמשנה. הבנת עיקרון, הבנת הרבה משניות אחרות. הבנת הרבה סוגיות בתלמוד. יש לך כיוון. בסדר? לכן, דוד ידע לגלות את המסך. הוא הוציא את המסכה, סילק את המסכה, גילה מה נמצא בזרם התת-קרקעי של מה שהיה מכוסה. לעומת זאת שאול? לא. זה חמור מאוד להגיד את זה על שאול. שאול לא גילה את המסכת. שאול נשאר במסך. נשאר במסכה. אני צריך להבין למה. איך זה קורה דבר כזה? מה הסיבה? אז אם כן, דוד גלי מסכת, שאול לא גלי מסכת. לכן על דוד כתוב, יראה חיירוני וישמחו, כי גילה את מה שנמצא שם בפנים. ואילו שאול הסתפק במבט החיצוני בחוץ, ולכן הוא בכל אשר לפני הרשיעה. רש"י פה על המקום אומר, דבר תמוה מאוד, לא היה זוכה, לגבי שאול, לא היה זוכה לאורות כהלכה. תגידו, הפסוק הזה על מה מדבר? בשאול? הוא בכל אשר לפני הרשיעה? על מה הנושא של הפסוק במקור אחד? א', ביסוס מלכות, שאול כמלך, כלפי פנים, וב', ניצחון על אויבים. כרמטכ"ל, מדיניות. לא צריכה להורות כהלכה, מה זה פה שאול כאב בדין עכשיו? איך הגענו פתאום לאב בדין? מה רש"י רוצה להגיד פה? מה זה שאול לא זכה להורות כהלכה? אנחנו לא עסוקים בשלב הוראה עכשיו, אנחנו עסוקים בשלב מלחמה. זה הנושא. טוב, אני מקווה שאתם קצת מאותגרים אחרי הפתיחה הרועמת הזאת. אז אם כן, יש לנו מה להבין. צריך לברר מהי בעצם, הייתי אומר, האסטרטגיה הצבאית של שאול, האסטרטגיה המדינית של שאול, תכף נראה שזה שורשים רוחניים, תרבותיים עמוקים מאוד, וממילא, מה האסטרטגיה וצורת ההנהגה, אם אפשר לומר, של דוד, ויש גם לזה שורשים רוחניים מאוד, ואיפה אנחנו היום? ומה עושים? טוב, זה הנושא. בסדר, רבותיי? מעניין אתכם או לא? מה? שרת אותנו במתח.
ברוך אתה, אדם שהכל נהיה אביבו.
החיילים ידעו מה זה מסכת?
הם ידעו, בסוף הם ידעו. תדעו, אני אגיד לכם סוד, יש לי חלום שעוד לא הצלחתי לממש אותו. מתוודא בפניכם. ללמוד את סוגיות שאול ודוד בצורה מעמיקה כזאת. כל הסוגיות, כל ספר שמואל ומלאכים וכו'. בעיקר שמואל, ללמוד את הסוגיות האלה בעיון ולהוציא משם עקרונות בכל הפרטים של הסוגיות שם ולהשליך אותם לדור שלנו ממש. עוד לא זכיתי, לא התפנה לי עדיין הזמן לעשות את זה, אבל אם מישהו יזכה לעשות את זה פה, אז באמת נגיד לו תודה ושיתקן אותי שהוא עשה את זה, ישלח לי קצת מהמסקנות. כי דברים מאוד חשובים, זה בעצם הבירור התרבותי שבתוכו אנחנו נמצאים. טוב, אז בואו נתחיל. אז אני, כמו שאמרתי בהתחלה, בחרתי ללכת בדרכו של הנציב. הנציב שנראה עכשיו, לעניות דעתי, צריך להיות שיעור ראשון בבד אחד. שיעור מספר אחד בבד אחד. טוב, כנראה שכבר אני לא אהיה מפקד בבד אחד, אבל הוא היה תלוי בי, אז זה היה השיעור הראשון בבד אחד. הנציב, כדוע, כמו הרבה מהמפרשים האחרים, לוקחים את פרשות בלעם, את נבואות בלעם בפרשת בלק, ומפענחים, אם אפשר לומר, את כל הנבואות האלה לסדר ההופעה ההיסטורית של עם ישראל. יש לפנינו כאן שני פסוקים, בפרק כ"ד, מקור 5, שהנציב לוקח את שני הפסוקים האלה ומסביר אותם בדיוק הסוגיה שלנו, היחס בין שאול לדוד, ועם כל הנגזרות לדור שלנו. אומר הנציב כך, הוא אומר את התורה קודם כל, הוא אומר בלעם, אל מוציאו ממצרים, מקור 5, כתועפות ראם לו, יאכל גויים צריו, ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחץ. קרא שחב כארי, וכלבים ינקימנו, מברכך ברוך ועוררך ארור. הנציב מתחיל לפחות מהחלק השני של הפסוק הראשון, ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחץ, מתחיל הנציב לברר את ההבדל העקרוני בין הנהגת שאול להנהגת דוד. אומר הנציב, בני בשאול המלך כתיב, מקור 6, ואל כל אשר יפנה ירשיעו. וגבי דוד המלך כתיב, ואי דוד לחודך המשכיל. אומר הנציב, ואם אני לא רואה רק את המילים האלה, וכל אשר יפנה ירשיע, שאם הייתי מצטט רק את החלק הזה בפסוק, את האומרים, זה הפסוק הכי נוראי שמתאר את שאול, חד ושלום. אבל ראינו שהפסוק הזה הוא בעצם סיומת הפסוקים הכי מופלאים שכתובים על שאול. איסוס המלכות, כלפי פנים, כלפי חוץ. אז אם כן, אי אפשר להגיד שבכל אשר יפנה ירשיע, מדובר על פסוק שהוא הוא שלילי אצל שאול, פסוק חיובי. אז למה כתוב ירשיע? לכן הוא בשניהם אומר הנציב, הכוונה שהצליחו במלחמתם. כלומר, אם היינו עכשיו פותחים את העיתון, אחרי המלחמה של שאול, אחרי המלחמה של דוד, הכותרת הייתה, ניצחנו. זאת הייתה הכותרת. אז מה ההבדל? אומר הנציב. אבל הנפקמינה שביניהם, שיש מתגבר במלחמה, ואינו כובש את שכנגדו תחתיו, ורק מפיל ומחליש אותם. נמצא, אינו מצליח את אומתו, אלא מרשיע את שכנגדו. וטרף נעמיק יותר בזה. ויש, מתגבר וכובש תחתיו. וזהו הצלחת האומה. אנחנו כרגע בבד אחד, אסטרטגיות צבאיות. טרף נגיע לשורשים התרבותיים. יש אסטרטגיה צבאית אחת, שהתפקיד שלה, קוראים לזה היום, סיכול ממוקד. שמעתם על זה? בלשון הנציב, מפיל ומחליש לשעה. שאלתי אותם מזיקים, כמה, מה היה פה בשבת האחרונה? אזעקות בלי סוף. טוב, נו, מה היה? הפגזנו זה כמה מקומות בעזה. נו, ומה עכשיו? שקט. מדומה. יש מציאות של מפיל ומחליש לשעה. זאת אומרת, יגיד לך שר ביטחון, יגיד לך חמתכן, יגיד לך ראש ממשלה, הם קיבלו מכה כמו שלא קיבלו מהצוק איתן. יגיד לך שר ביטחון לשעבר, 4 שנים שקט מהצוק איתן. יפה מאוד. יש אסטרטגיה צבאית כזאת, שהיא צבאית בלבד. זאת אומרת, היא נותנת מכה צבאית, מחלישה את האויב לשעה, אבל, אני מתקדם על פה, היא לא כובשת את המקום, היא לא מעמידה שלטון, היא לא כובשת את עזה, היא עושה מבצעים בעזה. כמשל כל זה, תכף נראה, זה הרבה יותר רחב ועמוק. זאת הייתה האסטרטגיה של שאול, שתכף נראה, הוא במרחב, הוא משיח בן יוסף, כל ההשלכות, זה לא רק ללחוץ צבא עכשיו, ללחוץ פוליטיקה, ללחוץ מדינאות, ללחוץ תקשורת, זרמי תרבות, מדינת תל אביב, כל מה שזה אומר, נראה עוד מעט. אז יש ממד אחד שהוא ממד שאולי. שהממד השאולי הזה הוא ממד, נתמקד כרגע בסד הצבאי, הוא מפיל לשעה. הוא מחליש את האויב לשעה, ולכן הוא בכל אשר יפנה ירשיע. הנציב כאן אומר ירשיע אחד, בואו נוסיף עוד שניים. יש 3 סוגי רשע חס ושלום הדבר הזה, אחד השם נגיד על שאול את זה. אלא תכף נראה שזה סדר הופעת השם עלינו, תכף נראה, כך גבול אותך להופיע. א', אתה מרשיע את שכנגדך, אתה גורם לאויב, לקום עוד פעם ולהילחם שוב, אז הוא מגלה עוד פעם רשעות. הוא יראה שוב פעם טילים על איזשהו מקום, וחד ושלום עוד פעם יפגעו אנשים. אז אתה גורם לו להיות רשע פעם שנייה ושלישית וחמישית ומאה. ב', אתה מרשיע את עצמך, כי אתה תצטרך לצאת עוד פעם למלחמה, ועוד פעם לפגוע שם באנשים. וג', אתה מרשיע את עצמך במובן שלא רק שאתה פוגע באנשים אחרים, אתה מרשיע את עצמך בזה שאתה פוגע בעצמך. בין אם אתה מייצר אשליה שכביכול לשקט, בין אם חד ושלום נפגעים עוד אנשים מכוחך. יכול חיילים, אזרחים, לא משנה כרגע חד ושלום. אז האסטרטגיה, תנו לי כמה דקות, האסטרטגיה של שאול הייתה, ובכל אשר לפני הרשיע, מפיל ומחליש לשעה, ולא מעמיד שלטון. קוראים לזה היום, מבצע. שם לב, עברנו ממלחמה למבצע.
סבב.
איך?
סבב.
כן, תפתור. אני חושב שסיכון ממוקד להגדרה טובה דווקא. זה מה שכתוב פה בגימטריה, לא בדעתי, תוצאו כאן, זה מתאים לגימטריה. אז אם כן, שאול היה רק מחליש ומרשיע את שקן נגדו. אלא, מה הוא עושה? מפיל ומחליש אותם, נמצא, אינו מצליח את אומתו. אלא מרשיע את שקן נגדו. אתה מרשיע א' את האויב שיקום שוב פעם אליך, אז הוא יהיה עוד פעם רשע, יראה לך טילים חד ושלום בגבעת שמואל. ואתה מרשיע את עצמך כי אתה צריך עוד פעם לגייס את החיילים שלך ולהרוג שם עוד איזה אלפי אנשים. וכו'. לעומת דוד, ויש מתגבר וכובש תחתם. אתה מנצח צבאית ואתה מעמיד ריבונות, מעמיד שלטון. קוראים לזה לכבוש את עזה, למשל. נקרא את זה בפעם אחת. אבל הנפקא מינה שביניהם, שיש מתגבר במלחמה ולא כובש נגדו נותרה, ורק מפיל ומחליש אותם, נמצא למצח את אומתו, למרשיע את שקן נגדו, עד לכאן שאול. ויש מתגבר וכובש תחתיו, זה דוד. וזהו הצלחת האומה. וזה הנפקא מינה בין שאול לדוד. שאול היה רק מחליש ומרשיע את שקן נגדו. ודוד היה כובש ומעמיד נציבים שלו. כובש ומעמיד מלכות, מעמיד שלטון. באדום ובמואב וכל האומות שכבש. לכן הפסוק בכל אשר לפני הרשיע הוא מדויק לשאול, באמת נמצא רוב מלחמה. באמת ביסס מלכות כלפי פנים, כלפי חוץ. אבל היה פה סבבים. וזהו מה שראה בלעם. עכשיו תראו איזה יופי, נפלא מאוד. הנציב כאן מסביר את הפסוקים האלה שמיוחסים לדוד. דבר ראשון, עצמותיהם יגרם. מה זה עצמותיהם יגרם? וזהו מה שראה בלעם. ועצמותיהם היינו חיזוק של הגויים. אולי חוזק, צריך לבדוק שם בנציב, אולי המחשב פה יבלבל. מה זה יגרם? מלשון גורר, שגררם אליו ותפלם לישראל. זאת אומרת, אנחנו יודעים שגוף האדם, נדבר על הגוף כרגע, גוף האדם מורכב מכמה ממדים. השלד של הגוף זה העצמות. נכון, לכן העצמות גם מתחת לאדמה, לוקח זמן עד שהן מתעכלות. נכון, הבשר נרכב מהר, נאכל מהר וכולי, העצמות זה יותר יותר ארוך. העצמות זה החוזק של הגוף. כן, הרבה יותר מהבשר למשל. אז כמו שיש עצמות לגוף הפרטי, יש עצמות, אם אפשר לומר, לגוף הלאומי. מה נקרא עצם של הגוף הלאומי? מה נותן את החוזק, את התוקף, את העוצמה לגוף לאומי? שלטון, ריבונות, מדינה. זה החוזק של הלאום, של האומה. אז מה עשה דוד? גרר את השלטון הלאומי שלהם תחתיו. אני שולט עליך. זה בעצמותי לגרר. את החוזק הגופני, הלאומי, קרי, השלטוני שלהם, לקח אותו, גרר אותו, תפל אותו, תחת שלטונו. העמיד שלטון, כבש והעמיד שלטון. זה שלב א', שלב ב', אמרתי שם לחבר'ה, זה חיצה ומחץ. בדרך כלל הבנה הפשוטה היא, חיצה ומחץ של מי? של האויב, ניתן לו מכה כזאת, אולי יצליח להרים את הראש פעם. חיצה ומחץ אומר הנשיא הפוך, אם אתה מעמיד שלטון במקום שכבשת, אז אתה לא צריך עוד להחזיק את הצבא בסדר גודל כזה. כי ברגע שמישהו יעיז להרים את הראש באזם, תקבל כדור בראש, מיד נגמר. ברגע שאתה יוצא החוצה ומאפשר להם להתחמש בדרום או בצפון וכו', לא, אני לא יצבע להגיד את זה, כל ברברה וזה זה. אז יש שם שתי מדינות טרור, בדרום ובצפון, זה ברור. פשוט. יותר ממדינות טרור, יותר מטרור. לכן בחיצה ממחד השלב השני, שנפקא מינה עוד בין שני הכיבושים, והמרשיע את שכנגדו, אינו מחליש אלא לשעה. עד שהתחזקו בעוד כמה שנים. החדשות של היום זה עוד כמה דקות. מה שאין כן, ואם כן, הכרח להיות נשמע. אז אתה חייב לשמר את הצבא, אתה חייב לאמן את הצבא, אתה חייב לפתח את הצבא, אתה חייב להחזיק סדיר, אתה חייב להחזיק מילואים, אתה מגייס מילואים, אתה שם כיפת ברזל ברעננה, איפה שמו כיפת ברזל? בימים האחרונים? תל אביב? אסור להגיד, סדיר. רגע, שנייה, לא סיימתי, שנייה, אני רוצה לך. מה שאין כן, מי שכובש תחתיו הוא מעמיד נציבים. הרי אין לא מניח להם שיתגברו, ואין צריך להיזהר עוד. וזהו מה שראה בלעם על דוד, וחיצה ממחץ. את החיצים של מי הוא ממחץ? של עצמו. את הצבא שלו הוא יפזר באיזושהי מידה. לא נצטרך יותר צבא כמו היום. וכך היה, וישבר את החיצים שנלחם בהם, דוד ישבר את החיצים שלו, יפזר את הימחים, שלא יהיה נצרח עוד מלחמה. וככה בסוף ימי דוד, וכל ימי שלמה. נכון, שלמה קצר את הפירות של דוד. האם אני רוצה רגע להגיד משהו. לפי מה שנאמר עד עכשיו אנחנו מיואשים. לא באנו לפה להתייאש, באנו לפה להתחזק. לכן השיעור לא הסתיים. כן? תכף נראה אז מה התפקיד של שאול בכל הסיפור. זה הענקת השם עלינו, זה לא איזה מישהו פה תפס את השלטון ומשבש את הסדר. זה סוד הגאולה, זה סוד התהליך, כן? אז אם כן, שלב ראשון תופל את השלטון, העמדת שלטון. שלב שני, מפזר את הצבא. אני אומר את זה ברמת קיצון. שלב שלישי, קרא שכב קרני, אומר הנציב, מאז שכב במנוחה, ושוב לא מצא איש לידו, להעיר עליו, להעיר מלחמה עליו. אפשר לשבת בגבעת שמואל וליהנות מהצד של היציב, משטח הזכנו. מה?
הרתעה.
סליחה?
הרתעה
משהו.
הרתעה. גם לשלמה היה מילואים. לא בדיוק. צבא מילואים ועוד איך היה לו, מה זאת אומרת, הוא העמיד מול...
זה היה המשך של דוד, אתה מסכים, זה לא היה...
מה?
זה היה המשך של דוד. תגיד לי, יש לי שאלה. כמה צבא, לא, בוא לא נתחכם, בוא נהיה ישרים. כמה צבא יש באזור הזה שנקרא גוש דן גדרה חדרה? כמה צבא יש פה? לא, כמה צבא יש פה, תנאי.
תל השומר.
מה? כלום, אפס. תל השומר זה לאומי, אני לא מדבר. כמה צבא צריך לשמור עכשיו על המקום הזה, אני מתחמם. אין, למה? כי אתה שולט. זה, השלטון הוא השמירה. כמה חיילים צריכים להיות מסביב לעזה, או בעזה, או באוויר על עזה, וכו'. הרבה מאוד. זה לא רק כמותי, זה כל התפיסה האסטרטגית היא שונה.
כשהיינו בתוך
עזה או
בלבנון,
כי אנחנו לא עובדים, כי לא עבדנו ככה. אותי הקפיצו כחייל באינתיפאדה הראשונה, הייתי באימון, הקפיצו אותנו לג'באליה. נו, יש הרבה מה להגיד. אתה יודע איך האינתיפאדה התחילה? אספר לך. מישהו היה חייל בתקופה הזאת?
המסעית שהיה
איזה
שם...
המסעית, התאונה עם המסעית.
כן,
כן, אבל מה היה בפועל? אנחנו הקפיצו אותנו, אני חושב, היינו באימון בקציעות, אני לא בטוח, זה בחנוכה, פחות או יותר. מה? זה היה שני דברים עשו. דבר אחד, היו מציירים דגלי פלסטין על הקירות, ודבר שני, היו מציירים דגלי פלסטין על בדים, וזורקים את הבדים האלה על עמודי חשמל. ואז התחיל ויכוח, בין אצל הפוליטיקאים, בין אצל אנשי הצבא, האם תפקידנו כחיילים לוחמים זה להסתובב עם צבע לבן ולמחוק את הדגלים מהקיר, או פלוס לטפס על ה... על, ה... על העמודים ולהוריד את הדגלים. הפיקחים, שתכף נראה מאיפה נובעת הפיקחות הזאת, אמרו בוודאי. מה, אתה לא מבין שזה עכשיו, היום זה ציור על הקיר, מחר זה מדינה. אתה לא מבין? הפיקחים, אמרו ודאי. הפחות פיקחים, נגיד בעדינות, אמרו מה? זה רק עפיפון. זה רק בלון, איך אמר ליברמן השבוע, שמעתי אותי בנסיעה. אומר, לא תפסנו באופן מספיק חד, זה לשומעים, שומע את זה? לא תפסנו חד, נתפסתי למילה חד, לא תפסנו חד את הסוגיה של עפיפונים. שאלו אותו, למה אחרי 100 ימים תביא אתם מתעוררים? שעפיפון זה טרור, עפיפון זה הרתעה, עפיפון זה כבוד לאומי, עפיפון זה ממלכת כהנים, עפיפון זה נגד מקדש. למה אתם לא מבינים את זה? טוב, זה רזי ברקאי לא שואל אותו עד כדי כך, כן, נצא הרבה שלושה. לא תפסנו מספיק חד, רק עפיפון, ילדים. פתאום, אחרי 100 ימים, מבינים שזה לא עפיפון וזה לא שדה. טוב, אז תכף נראה מאיפה נובעת הבנה מוטעת כזאת. אז אותו דבר היה אז. אני זוכר את זה מצוין, את הוויכוחים שהיו אז. ובאמת הפקודה הייתה, באיזשהו שעה לא מתייחסים לזה, ואז עבר לצמיגים, ואחרי זה עבר לבקבוקי תבערה, ואחרי זה נשקים, ואחרי זה נתנו להם רובים, ורקטות, וכל מה שאנחנו מכירים. מאיפה זה התחיל? זה התחיל מהציור על הקיר. ועכשיו לך לשכנע את העולם שאין מדינה כזאת שנקראת מדינת פלסטין. אפילו את מרדונה זה שכנע, ראית מה זה? כן.
מרשיע מה? מתחזק.
יכול להיות גם כן, הכל נכון.
זה לא שהוא קם, הוא קם.
מסכים איתך, הכל נכון, הכל נכון. ברור. זה דברים פשוטים, לא צריך להיות כל כך חכם כדי להבין את זה, דברים פשוטים. אז קרא שכב כארי, מאז שכב עם נוחם, ולא מצא איש ידו להעיר מלחמה, עליו וכן שלב א', העמדת שלטון, שלב ב', פיזור הצבא באופן יחסי, שלב ג', כוח הרתעה, אף אחד לא מיז, האומה הזאת לא מיזה בכלל להתעורר למלחמה נגדך, שלב ד', וכלבים יקימנו למטה, אתה תבין, אפילו מאומה אחרת שלא כבש אותם, לא יראה עוד שיתגרו עמו, כוח הרתעה הקדוש שאין אומה אחרת בעולם שבכלל מיזה להילחם עליהם. כלומר, אם אתה מתנהג בהנהגה דודית, אתה פותר את הבעיה בעזה, אז אין איראן. וכולי. בשלב ד', שלב ה', את עצמו למעלה מברכך ברוך, לא רק בפועל ללחום עם ישראל בתנופת חרב, אלא אפילו בדיבור בכללה, יראו להתגרות עם ישראל. מברכך ברוך, יברכו אותך, לא יקללו אותך. או אפילו הוא הרשע בחיזבאללה שם לא יעיד להגיד לפתוח את פיו. אז זה מתחיל בזה שאתה מעמיד שלטון, ואתה מפזר צבא, אתה יוצר כוח הרתעה, אף אומה לא מזה ללחם לך, ואפילו אף אומה לא מזה לדבר נגדך. יעללו וישבחו את ישראל. עכשיו השאלה מאיפה נובע ההבדל הזה? זאת השאלה. אני מקווה שאנחנו מבינים שאנחנו נוגעים פה, תכף נראה בסוגיות ליבה, כן? זה לא איזה סוגיה צדדית. סוגיית הליבה של הדור שלנו, של התקופה שלנו, של מה שקורה איתנו. מאיפה זה נובע? אז הגמרא פיינחה מאיפה זה נובע. דוד גלי מסכתא, שאול לא גלי מסכתא. עכשיו תראו, זה כאילו הדברים האלה נכתבו אלינו היום, זה פשוט מדהים. אומר הנציב בהרחב דבר, על ספר דברים, אם קודם ראינו העמק דבר במדבר, פה הרחב דבר על דברים, יותר ארוך כאן קיצרתי מקוצר המקום, ופרשה הגמרא, מקור שבע, בטעמו של דוד, דוד גלי מסכתא. תראו עכשיו מה זה גלי מסכתא. היינו שתורתו והוראתו, זה רש"י. על שאול לא היה זוכה להורות כהלכה, דוד זכה להורות כהלכה, מה זה ההוראה הזאת? אמרנו שלנו זה לא עבד דין פה עכשיו, זה הלכות מלחמה. היינו שתורתו והוראתו היו על פי הכרח האימון עד שנעשה משנה ומסכתא. ומשום מה הצליח כן במלחמה, שיהיה קבוע. דוד המלך, כשלמד סוגיה, למד לעיין בסוגיה. אז הוא ידע לעיין, להגיע לשורש הדבר. קוראים לזה היום שורש הסכסוך. ומשום אחי, יצליח כן במלחמה, שיהיה קבוע. לכן זה נהפך להיות משנה, נהפך להיות מסכת. שאול, מה שאין כן שאול, שלא ראה אלא מצד הסברה, הוא מדמה, מתעלם לי ככל מי מאיתנו שלמד פעם סוגיה. יודע שעד השלב שאתה מגיע להבין, לעיין, הגעת לנקודה של הסוגיה, אתה סברות. אני אומר סברה, חבודה שלי אומר סברה, הוא מפיל את הסברה שלי, מפיל את הסברה שלו. לאט לאט משתייפים עד שמגיעים בסוף למשנה, לעיקרון. אבל כשאתה בשלב הסברות, אז זה דמיונות. אז איך נפתור את הסכסוך הישראלי ערבי? כל מיני סברות. בוא נראה מה פתרו באוקראינה, בוא נראה בין נאבים, קוריאה לצפון קוריאה. בוא נראה בכל מיני, נדמה את המצב במזרח התיכון למקומות אחרים. יהיו לנו כל מיני סברות, אז פעם נגיד שתי מדרש נעמי, ופעם נגיד ידיעה דו-לאומית, ופעם נגיד התנתקות לא בהסכמה, ופעם נגיד חייב הסכם, ופעם נגיד ככה, ופעם נגיד אחרת, וכל פעם סברות חדשות. כן, שאול חי מכוח הסברה, מכוח המדמה, מכוח הדמיון. דוד חי מכוח העיון. וכשאתה מעיין, אתה מגיע לשורשים, אתה מגיע לאמת של התורה, מה התורה אומרת בעצם? אני חושב, כל מי מאיתנו שלמד בישיבה, או שיש כאלה שאלה לומדים בישיבה, יודע, שאחד הדברים הכי חשובים בלימוד עיון, מעבר לזה שאתה לומד את הסוגיה, אתה לומד לנתח את הדברים לעומק שלהם, עד שאתה מגיע לשורש. ואתה לא בחוץ, אתה לא במעטפת, אתה נוגע ב-DNA של הדברים. כשאתה נוגע ב-DNA, אז מלא, כל ההסתפקות אחר כך, הכל ברור לך, אופן יחס. לכן, דוד גלי מסכתא, זה כפשוטו, דוד גילה את המסך, הוריד את המסכה. הוא גילה מה נמצא מאחורי, כי הוא יהיה. הוא למד תורה, הוא היה שייך לשורש. עכשיו חד ושלום להגיד על שורש שהוא לא היה כזה, אבל תכף זה סוד ההנהגה האלוקית עלינו. מה שאין כן, שאול לא ראה אלא מצד הסברה, וזה שלא זכה להורות כהלכה. לא זכה להורות כהלכה זה לא משפט רק שקשור לבית הדין. זה משפט שקשור לכל ההנהגה, הכוללת, הציבורית, כולל במלחמה. מה האסטרטגיה המלחמתית שלך? זה לא זכה להורות כהלכה. מה שאין כן שאול שלא ראה אלא מצד הסברה, הוא מדמם איתה למיטה, וזה לא משנה. זה לא דבר, הרי אף אחד מאיתנו שלמד פעם גמרא בשלב הסברות, לא כתב את הסברות בסיכום, כי יכול להיות שהסברות שלו סברות קרס, סתם שטויות. אחר כך, כשעיין והגיע למסקנה, וראה את זה אפילו אולי מעוגן בראשונים או באחרונים, אמרה, זאת סברה. זה משנה, זה כבר קבוע, זה צריך לכתוב. וזה אינו משנה, ואפשר לבוא אחר וחקירו בסברה אחרת, על כן היה הצלחתו לשעה... קחו את כל סוגיית האפיפונים והבלונים וכו'. פשוט אתה רואה סברה כזאת, סברה כזאת. כל פעם סברות חדשות. מה?
כולה העניין של הרכוש.
של?
רכוש.
טוב, אז עד לכאן אנחנו מיואשים. חס ושלום, באנו לבוא להתרומם ולהתחזק ולהתעודד. חד ושלום. אם כן, מה הרווחנו עד לכאן? שהיסוד בין שאול לדוד, יסוד ההבדל בין שאול לדוד, זה שדוד בא מכוח העיון, מהמשנה, מדבר השם, מדבר תורה, ושאול בא מסברות אנושיות, מדמה מיתה למיתה, וממילא אחת ההשפעות המעשיות, בלכות ציבור, זה האסטרטגיות הצבאיות. האסטרטגיה הצבאית של שאול הייתה מפיל ומחליש לשעה בלי לכבוש, בלי להאמין שלטון, ולכל אשר לפני הרשיעה. ודוד מאמין שלטון. טוב, אז מה איתנו היום? מה קורה איתנו היום? טוב, עד לכאן חלק ראשון, עכשיו חלק שני. אנחנו, כמו שהזכרתי בהתחלה, יודעים ששאול הוא מזרע רחל, ודוד הוא מזרע לאה. הפעם הראשונה שפגשנו את רחל ולאה בתורה, זה הפסוק הבא, מקור 8, וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. הבנה ראשונה, משרד הפנים. לאה גדולה, היא הבכירה, היא הבוגרת, ורחל היא הקטנה, היא הצעירה. טוב, אז תדע לך שלאה בת 10 ורחל בת 8, חזק וברור, בסדר. אבל התורה לא באה לספר לנו משרד הפנים פה, זה חבל הזמן. אלא, אומר המדרש, שם הגדולה, לאה גדולה במתנותיה. המתנות שלאה נתנה לעם ישראל הן מתנות גדולות. יש אפילו שיר כזה. מתנות גדולות. אין שיר כזה. יש שיר מתנות קטנות. תכף אני מעניין. השיר הזה השתדרג בהמשך, המתנות גדולות. כן, זה תרבות הדבר הזה. וכן, מה המתנות הגדולות שלאה נתנה? נתנה לנו, ואיך המדרש תן מגדיר את המילה גדול. כן, מה זה גדול? אומר המדרש,
עולמי.
כהונה לעולם ומלכות לעולם. דבר שהוא עולמי, עולמי א', הוא ממקור עולמי, מקור אלוהי. ב', הוא לעולם קבוע מוחלט במציאות המעשית, אז גם מקורו, מקור עולם, השם אל עולם. וגם הופעתו במציאות, היא הופעה של נצח וקביעות, זה נקרא גדול לפי המדרש הזה. אז לאה נתנה לנו שתי מתנות גדולות. מלכות, יהודה, דוד, כהונה, לוי, מקדש. מקדש הוא מלכות. נצח. בא ממקור הקודש ומוחלט, הולך אל הקודש. רחל לעומת זאת, בשם הקטנה רחל, רחל קטנה במתנותיה. כן, זה אשר מתנות קטנות. אנחנו נמצאים, השנה עברנו לאשקלון, זכינו להקים ישיבה, ואנחנו נמצאים צמוד לבית ספר. וכל פעם יש שיר, מה זה שיר? בהפסקה יש את המנגינה. את הצלצול, שכחתי איך קוראים את זה. אז השיר שמתנגן שם זה מתנות קטנות. אז אילו היה לי כוח לבטל תורה, הייתי שר להם וחזרה, הם שרים להם. מתנות גדולות. בית מדרש אמור לייצר מתנות גדולות. הוא אמור לייצר מה עם ישראל באמת. תכף נראה שהדרך היא חשובה. כן? אז מה הקטנות של המתנות של רחל? יוסף לשעה אל מול העולמיות, בין מצד מקור העולם, בין מצד מגמת העולם, כן? כלומר, המקור האלוקי וממילא הקביעות במציאות הנצח של זה, רחל קטנה במתנותיה, הראיות לשעה. סברה אנושית, דמיון כמו שראינו, וגם זה מחזיק מעמד זמן מסוים. יוסף לשעה, שאול לשעה, ושילו לשעה. זאת אומרת, כל מה שלמדנו עד עכשיו, בעצם המדרש אומר את זה במשפט אחד. אל תתפלא שאתה רואה הבדל בין רחל ללאה. אל תתפלא שאתה רואה הבדל בין שאול לדוד. אל תתפלא שאתה רואה הבדל בין משיח בנושא משיח בן דוד. אל תתפלא שאתה רואה הבדל בין ציונות חילונית לציונות דתית. אל תתפלא. זה כבר התחיל אצל רחל ולאה. תכף נלמדו את זה צריך להיות כך. אבל זה לא איזה אסטרטגיה של הרצל, בן גוריון, גולדה, ביבי. זה לא מתחיל מפה בכלל. זה לא מתחיל מהקבינט. הקבינט הוא רק ביטוי לזה. זה שהקבינט לא מבין מה זה עפיפון, זה מתחיל ברחל. שם זה מתחיל. עכשיו בואו נתחיל עכשיו לאן, עד לכאן הקדמה, עכשיו אנחנו רוצים להעמיק את זה. אומר הפסוק במגילת רות, מקור 9, אמרו לבועז, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהן את בית ישראל. כלומר, עד עכשיו המנגינה של השיעור הזה הייתה, איזה בעסה, באיזה תקופה אנחנו חיים, של משיח בן יוסף, של הנהגת שאול, הנהגת הארעיות, הנהגת האסטרטגיה שמפיל ומחליש לשעה, לא גלי להיות בדור הזה. בוא נלך לשמוע, תאירו אותנו שיגיע משיח בן דוד, נתעורר, נפעל איתו, שאנחנו נאמין שלטון, ואז מקדש ומלכות כמו שצריך. זאת הייתה המנגינה של מה שדיברנו עוד עכשיו. אומר הפסוק, לא, 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 סליחה. עם ישראל בנוי מארבע אמהות, שתיים, מרכז, שתיים מרכזיות, רחל ולאה, ואף על פי שלאה קדמה, לפחות ביחס ליעקב, כאן אצל בועז מקדימים את רחל. ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם אל בית ישראל. ובלי שתיהם אין בית ישראל. בלי רחל ולאה, בלי שאול ודוד, בלי משיח ולאה, משיח ולאה, בלי שתי הנהגות האלה, ותכף נראה שני התרבויות האלה, אין גאולה. זה חייב להופיע בצורה הזאת. זה לא בדיעבד. זה לא תלוי ראש ממשלה. זה תלוי בניין גאולה. זה הסדר. אז מה באמת אשר בנו שתיהם את בית ישראל? מה יש פה? מה נותנת רחל? מה נותנת לאה? למה זה כל כך חשוב? אומר הרב, בואו נקפוץ את 12 ונחזור אחר כך אם נספיק למקורות האחרים, למרות שהם חשובים מאוד. בכל מהלך של חיים, אולי אני רוצה רגע להתחיל קודם, ברשותכם. סליחה על הדוגמה, יש פה אנשים חכמים, אבל רק בשביל להסביר לעצמי. תסתכלו רגע שנייה. יש פה קוס, נכון? הכנסתי דבר ראשון, אתה אומר, אני לא קוסם, כן? הכנסתי את המפתחות. הכנסתי את השעון. הנה השעון. בסדר? זה הקוס, הנה, הקוס ברורה. בסדר? הראשון, הפנימי, זה המפתח. החיצוני זה השעון. יפה. מה יצא ראשון?
השעון.
זאת אומרת, מה שנכנס, אחרון יצא ראשון. זאת אומרת, אומר כבודו, זה מה שרשי אומר. באמת יעקב היה טיפה ראשונה. עשיו טיפה שנייה. ההוכחה. שעשיו יוצא ראשון, עכשיו בוא נתקדם. כלומר, מי היה בכור באמת? יעקב. כלומר, יעקב לא גנב את הבכורה. יעקב רצה ליצור התאמה בבכורה בין העולם הפנימי של הרחם לבין העולם החיצוני, תכף נראה מה זה אומר. בין המציאות, העולם הזה. אבל זאת אומרת, יעקב באמת הוא בכור במהות, רק הוא צריך להופיע גם בכור במציאות לכאורה. לא רק במהות. יפה, עכשיו בוא נתקדם רגע עוד טיפה. זה שעשיו יוצא ראשון, הרבה פעמים זה תלוי בעשיו, יכול להיות שעשיו כבר הגיע, הגיע הזמן לצאת, אבל הרבה פעמים זה תלוי ביעקב. כלומר, מי רוצה לצאת? יעקב. הרי שהוא בכור, אז כנראה הוא צריך לצאת לפני הזמן, הוא ראשון. יפה. הוא מנסה לצאת, מה קורה בדרך? חוסמים אותו. אז אין לו ברירה, הוא צריך לדחוף את עשיו. עשיו יוצא ראשון, מבסוט מעצמו, אומר, אני ראשון. אומרים לו, טיפש, יעקב הוא זה שדחף אותך. הרב קורא לזה בשמונה קבצים, הכוח הדוחף. הרבה פעמים אנחנו חיים מציאויות חיים, מעשיות, שאנחנו רואים את התוצאה החיצונית ומאוד מתפעלים מהתוצאה החיצונית, ולא מבינים בכלל שיש פה איזה כוח דוחף שהוא באמת זה שמניע פה את המערכת. אף פי שכרגע הוא בכלל לא התגלה. הראיה שכשעשיו עשיו חדר לדלם, מחו כפיים, ברוך הבא עשיו לעולם, יעקב בכלל לא תקוע בפנים. כן, אבל מי דחף פה את עשיו? יעקב דחף אותו. זאת אומרת, בואו רגע נוציא עיקרון עכשיו. יוצא כך. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לייצר מציאות שלמה, אני משאר רגע במושגים קצת יותר עמוקים ומדויקים, מציאות שיש בה ממד של פנים, ומציאות שיש בה ממד של חוץ, מציאות שיש בה ממד של קודש, ומציאות שיש בה ממד של חול, מציאות שיש בה ממד אלוהי, ומציאות שיש בה ממד טבעי, סדר ההופעה של הדברים הוא אף על פי שמצד המהות הקודש קודם לחול, הפנימי קודם לחיצוני. בסדר ההופעה המעשית זה הפוך. החוץ קודם לפי, הקליפה קודמת לפרי. עשיו קודם ליעקב. בואו נעגן את זה במקור בחז"ל. דרך אגב, את מתי השיעור שאני מכוון עם הזמנים פה? עד? 12 ו? 10, אוקיי, אז יש לי אופציות. אוקיי, יש לי אותי. בואו רגע נעגן את זה במאמר חז"ל. חז"ל הביאו מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, מה קדם למה בבריאת העולם? האם שמיים קדמו לארץ או ארץ לשמיים? בית שמאי אמרו, שמיים קדמו לארץ. שנאמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בית הלל אמרו, מה פתאום? ארץ קדמה לשמיים. שנאמר, ביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים. א', מה המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל? לכאורה שני הפסוקים צודקים. ב', הפסוק של בית הלל, ביום עשות השם ארץ ושמיים, יש רשע לפסוק הזה. מה הפסוק? מה הרשע? אלה תולדות השמיים והארץ, בעבריהם ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. פה בית הלל, מה אתם מתחמנים אותנו? אנחנו תימנים, אנחנו מכירים את התורה. אני לא זכיתי לצערי. טוב, מה אתם מצטטים רק את החלק השני של הפסוק? יש גם חלק ראשון? ואולי של הכי חמורה, הפסוק עצמו סותר את עצמו. ברשע כתוב שהשמיים קודם לארץ, אלה תולדות השמיים והארץ, בעבריהם. הספר ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. אלא, זה בדיוק מה שדיברנו פה עכשיו. בדיוק זה. יש עולם הבריאה, ויש עולם העשייה. עולם הבריאה זה העולם הפנימי. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. נכון, היינו אתמול שלשום באר"י הקדוש. אתמול, באר"י הקדוש. יש ארבע עולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. לא נתמקד בזה כרגע. עולם הבריאה זה העולם הרוחני. לכן, דרך אגב, כל מקום שכתוב בסיפור מעשה הבריאה, ברא, זה לא העולם שלנו. כן, זה ברא. וכל מקום שכתוב עשה, כן, זה יותר קרוב לעולם שלנו. אז, ובית שמאי כדרכם מסתכלים על העולם הפנימי, עולם הבריאה, ובית הלל כדרכם מסתכלים על העולם המעשי, עולם העשייה. לכן, מצד העולם הפנימי, אם נחזור רגע למשל הרחם, בעולם הפנימי, ברחם, בתוך הכוס, ברור שיעקב קודם לעשיו. ברור שהקודש קודם לחול. ברור שהשמיים, שהם המקור המשפיע וכו', קודם לארץ, שזה גילוי בטבע. הצד הרוחני מבחינת שמיים קודם לצד החומרי מבחינת הארץ. אז כל מקום שכתוב שמיים לפני ארץ, תחפש אותה מילה ברא תמצא. בראשית, ברא אלוהים את השם את הארץ. אלה תולדות השמיים והארץ בעבריהם. מצוין. אומרים לך בית הלל, אומרים את הלל בית שמאי, אתם צודקים? בעולם הבריאה אתם צודקים. אבל בעולם העשייה, ביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים. אז אומר הרב נפלא ביותר במקום 12. סליחה שאני מדבר ברור. מי שלא מבין את זה וחי את זה, אין לו סיכוי לחיות נכון בדור הזה. אין לו סיכוי. מבחינת העולם הפנימי, הקודש קודם לחוץ. הפנים קודם לחוץ. יעקב קודם לעשיו, להבדיל דוד קודם לשאול. ציונות דתית קודם לציונות חילונית. צד האמת, ישראל קדמו לעולם, תורה קדמה לעולם. אז ישראל קדמו לאומות העולם ותורה קדמה לדרך ארץ. זה מצד העולם הפנימי. מצד העולם המעשי, ההופעה במציאות המעשית, זאת אומרת, אומות העולם קדמו לישראל, עד שהגיע אברהם אבינו, כמעט 2,000 שנה. דרך ארץ קדמה לתורה, לפחות כ-2,500 שנה. שאול קודם לדוד, להבדיל עשיו קודם ליעקב. לכן בעולם הפנימי, הקודש קודם לחום. לא רק שהוא קודם, הוא המניע את החום, כמו שאמרנו קודם. בעולם המעשי החיצוני, החול קודם לקודש בהופעה המעשית. עכשיו, מי שלא מבין שלכל עולם חיצוני יש עולם פנימי, מי שלא מגלה את המסכת, אז הוא רואה את המציאות החיצונית, הוא מתייאש. תחשבו רגע, אני אמרתי לחבר'ה שם במוצר, לא נתישו. אתם לוחמים, לוחמים בני ישיבה. לא נתישו, אתם נמצאים במחאות, כן? באיזשהו פלונטר. מצד אחד, ייתן השם את האישה ועל ידיך כי רחל וכלה אשר בנו שאתם בבית ישראל. אתם עכשיו חיילים של צבא שאול. אתם עכשיו חיילים של צבא משיח בן יוסף. ומצד אחד בהקשר הזה אתם צריכים לעשות הכל, אבל אתם יודעים שיש כאן חסרונות גדולים. מצד שני, אתם אלה שמכינים את התשתית למשיח בן דוד. דרך אגב, כל הוויכוח שקורה היום בצה"ל, בצה"ל כמיקרו, למקרו, ובכלל, בכלל המערכות הלאומיות שלנו, זה ברור. כן, הקצונה הבינונית בצה"ל, הדתית, מאוד מפחידה את הקצונה הבכירה. זאת הסוגיה. כל השילוב הראוי וכל הלהט"בים וכל הקיצור, כל הסיפוק, כל התודעיות, כל מה שקורה בצה"ל כמשל, זה. אני אומר את זה בשפה של ישיבה רגע. האם צה"ל זה ממלכת כהנים וגוי קדוש עד מקדש? ואז צבא דוד המלך, הייתי הבוקר עם גבעתי, ואז עופר וינטר שכותב את המכתב לפני צוק איתן, הוא צודק לגמרי. ברור. או שזה מפחיד מאוד לקבל מכתב של מח"ט גבעתי בסגנון כזה. מה, אתה רוצה להתהפך עלינו? אתה רוצה לשנות את מדינת ישראל? אנחנו משיח בן יוסף, נוח לנו בשאול. תשאיר אותנו בשאול. אל תגיד לי ממלכת כהני לבוא הקדוש, לך בכוחך זה בושת את ישראל. דבר איתי ביטחון, דבר איתי לחזור הביתה בשלום, דבר איתי בסימון הזה. אני לא בקיא אם לא קודם בגלל זה, אבל אפשר להבין את המתח. המתח, יש פה מתח תרבותי אדיר בין שני הכוחות שבאומה. צריך להבין את זה. זה הבירור, הצבא כמיקרו. למקרו בבתי המשפט, באקדמיה, בפוליטיקה, בתקשורת, בכל תחום. אנחנו חיים בדור שהוא המתח בין שאול לדוד.
סליחה רב, אני קוטע פה באמצע. איפה מאה שערים בבני ברק בסיפור?
בוא נקרא את 12, תקבל תשובה. אתה מכיר אותי קצת?
כן, בסדר.
אני אדם שעושה הנחות?
לא.
לא, אז יאללה, בוא נתקדם אחרי זה.
כן, אני רציתי להגיע ל...
אין בעיה, אני איתך אחי, הכל בסדר. הנה, אתה רואה שאול לא רוצה לצאת, מה אין מה לעשות? לא רוצה לצאת.
שאול לא רוצה לצאת.
לא רוצה לצאת, הוא לא נותן לדוד להוציא אותה, אבל דוד יתגבר עליו, מה אתה חושב? הנה, הוא יצא. בוא נתקדם, תראה, 12. בכל מהלך של חיים, על מה מדובר? על הפנים או על החוץ? על הרחם או על החדר לידה? על מה מדובר פה? בכל מהלך של חיים, אז על מה מדובר? על הלידה, חדר לידה. איך זה מופיע בחוץ? בכל מהלך של חיים, החול הוא מתעורר תחילה. בלשון הזוהר זה נקרא חול דחול. הכל ידברו בלישנא דאיניש, אומר הרב בהערות מביא בשם הזוהר. אז בכל מהלך של חיים, החול הוא מתעורר תחילה. ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר. למה מוכרח? כי הקודש הוא הכוח הדוחף. לא רק כי הקודש הוא המגמה, שוודאי זה נכון. אלא הקודש הוא הכוח שדחף את החול לצאת החוצה. אני חוזר רגע לזוהר. בדור כולם אומר, אז כולם ידברו בלישנא דאיניש ולא בלישנא דפות שבריחו. ידברו בלשון של אנשים, של בני אדם. בלשון טבעית. עם כל המשמעות של זה. אז בכל מהלך של חיים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, עשיו יוצא ראשון. עכשיו מי שנמצא בחדר לידה, כלומר ערוץ 2, עיתון הארץ וכדומה, מוחא כפיים, איזה יופי, עשיו הגיע לעולם. חזר פה ברוך. להבדיל אלף אלפי הבדלות, שאול. שאול הוא חשוב מאוד. תכף נראה, הוא בונה תשתית, הוא בונה... בואו אני רוצה לפרגן את שאול, שאני להבין כמה זה חשוב. תינוק קטן בא לעולם, תינוק, נדבר כרגע על תינוק. מה מטפלים בו בתקופה הראשונה? מה? אוכל, חיתול נקי, גוף, נפש וכו'. רק גשמי. אז עומד אדם רציני כמוך בחדר לידה, רואה אדם חדש מגיע לעולם, רואה שמה שמעסיק שם את האנשים שסביבו, ודרך אגב חז"ל המשילו אותו למלך באחד המדרשים, כן, זה מלך, כולנו עבדים של התינוק הזה, של המלך הזה עכשיו. כל אמא שלו ישנה כבר 20 שנה רצוף עם כל ההיריון, הרונות והילדות והענקות וכו'. אנחנו מסתכלים על היצור החדש הזה, ואנחנו יודעים למה הוא ראוי. הוא ראוי למוסר, הוא ראוי לשכל, הוא ראוי לקדושה, ליראת שמיים. הוא ראוי להיות אדם אידיאלי שישאיר פה את העולם החרב יותר טוב מאשר קיבל אותו לפניו וכו'. והתינוק הזה, אם מתעסקים איתו, אם לתת לו לאכול ולהחליף לו חיתול. האם בחדר לידה נגיד לתינוק הזה, בוא'נה, תתבייש לך, תהיה כבר בן אדם. איפה המידות? איפה השכל? איפה הקדושה? מה אתה פה מתעסק עם חיתולים? כן, נכון, נגיד ככה לתינוק?
אבל לפני
שיצא
את דעת כל התורה.
איך?
לפני שיצא את דעת כל התורה.
אבל השכיחו ממנו. השכיחו. לא נגיד לו. למה? כי אנחנו יודעים שזה שלב הכרחי לבנות תשתית ראשונה. עולם החול חייב להיות תשתית עולם הקודש. החוץ חייב להיות תשתית לעולם הפנים. ככה זה בנוי, ככה הקדוש ברוך הוא סידר בעולמו. אז כמו שנכון ברמת האדם הפרטי, יש מאמר כזה, לא יודע למה אני נכנס פה, במאמר ראייה, שהרב אומר שבהתחלה באות סברות שטחיות, שגם שם הרב שם באים לסברות, סברות שטחיות שמנהלות את החיים. וזה מספיק להעמיד זרם תרבות, הסברות השטחיות האלה. ורק אחר כך, אחרי שהתינוק הזה כבר גדל, אפשר להתחיל לדבר איתו על מידות, תוותר על המוצץ לאח שלך הקטן, תאכל יפה, אפשר כבר ללמד אותו קצת אותיות, קצת חוכמה. אחרי זה בר מצווה, נשמה יתרה וכו'. אבל זה סדר העולם, אז כמו שזה נכון לנו, כמו שברור לנו שזה סדר העולם ברמה הפרטית. ברור שזה סדר העולם ברמה הלאומית. הפוך, אני חושב ככה, זה שאחרי 70 שנה אפילו פחות. מדינת ישראל נמצאת היום בבירור הכי בירורי שלה, בין שאול לדוד, מה עם זרמי התרבות פה? כן? אני לא רוצה להוריד אותנו מתחת לרצפה. בסדר? כן, אבל האם נבחרת ארגנטינה לא מגיעה לירושלים, לארץ, לא לירושלים, והאם האירוביזיון לא יהיה בירושלים? לא שם האירוביזיון והמונדיאל, השקרים האלה אנחנו חיים. עוד מעט הגיע כנראה שקר חדש. אבל, סליחה, הכבוד הלאומי יותר חשוב ממסי. תשאר בארגנטינה. כמה אנשים מדברים בסגנון הזה? אירוביזיון זה באמת אירוביזיון, וזה ממש לא התרבות הישראלית, אבל יש לנו גם כבוד ירושלמי, מה זאת אומרת? שזה לא יהיה שם. בסדר, אני רוצה גם להגיד שכן, עוד פעם, ברור שזה אירוביזיון, לא תשכנע אותי. אני רק אומר, אותם אלה שחושבים שזה כבוד, והם חושבים שגם ירושלים זה כבוד, לזה אני מתכוון. ברור שאתה צודק.
הם כאילו מדברים בתת ההכרה שלהם מתוך קודש.
נכון. בתת ההכרה מדברים מתוך קודש. אתה יודע, אני למדתי בגבעת שמואל, במכינה. כשהמכינה הייתה פה בגבעת שמואל, עדיין פה נראה לי. והיו פה הרבה פרדסים בגבעת שמואל. ולאט לאט נבנתה גבעת שמואל של היום. אסור לשכוח שגם גבעת שמואל זו גבעה. גבעה. נכון? יש אידיאליסטיות לגור בגבעות, מה שאמרו. זה לא חוכמה לגור ביישוב קבע. בוא נראה אותך הולך לגבעה, גבעה א', גבעה ב', גבעה ג', גם גבעת שמואל זה סוג של גבעה. מקווה. שאנשי הגבעה רואים את עצמם כגבעה. כמה מאוד.
זה היה פעם העברה.
אני יודע. אני זוכר את עצמי בימי שישי עם הרב שלי, פה במכינה, הולך לכתוב תפוזים מתחת לעץ. זה היה עוד שבת שלנו ביום שישי בצהרה. מדהים. אז רק שנייה ברשותכם, אני לא רוצה להאריך, לא רוצה לגנוב לכם את ההפסקה כבר של עדך רגע. תסתכלו רגע שוב ב-12. בכל מהלך של חיים, החול הוא מתעורר תחילה. ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר. למה הוא מוכרח? כי הוא הכוח הדוחף. כי הוא היסוד והוא המגמה. הוא ההתחלה והוא הסוף. להשלים את תחילת החול, להדנו ולהצילו מקיור ומתמיון. עכשיו התשובה לשאלתך. אוי לו לחול, אני מתרגם את זה בתרגום בלי כפפות. אוי לו לשאול, אוי לה לציונות החילונית, למשיח בן יוסף. אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו, הרי הוא יצא ראשון חדר לידה. אז אוי לו לחול אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו, בכוח מה שיצא הוא תחילה לאור העולם והמפעל, לאמור על ידי זה אני ואפסי עוד, ולא יחפוץ לדעת מן הקודש ומזיו יקרו, והופעת אורו, נקודה. אוי לה לציונות החילונית, אם היא חושבת שהציונות מתחילה ומסתיימת בציונות החילונית. אוי לה. והיא לא רוצה קודש. אומרים לה את זה.
אבל זה היה אופר וינטר, לא אמר את זה?
לא רק אופר וינטר, הרבנים צריכים להגיד את זה. הרבנים צריכים להגיד את זה. הם צריכים להגיד את זה מול משרד החינוך, הם צריכים להגיד את זה מול האקדמיה, הם צריכים להגיד את זה מול הבג"ץ, מול הכל. הרבנים צריכים להגיד את זה קודם כל. שיהיה להם את האות לדבר ככה, ומוכן לשלם את המחירים. אתה מוכן לשלם את המחיר או לא? היה לי פה סרט לפני כמה שנים, ונראה לי בשנה הראשונה או השנייה של ימי התנ"ך פה עם אצל אנשים, אז עוד לא היה דברים נראה לי. דיברתי אז, הייתה סוגיה, פרשיות מסובכות בתורה. אז יהודה ותמר וכל זה, דוד בת שבע. אז אני מקבל פתק באמצע השיעור, מאיזה בת שירות לאומי שכנראה לא הכירה אותי מספיק כדי לדעת מה תהיה התגובה. הכניסה פתק, המפמרית אצלך בשיעור. המפמרית, המפקחת הראשית של משרד החינוך אצלך בשיעור. יעני תיזהר. וואי וואי וואי. עצרתי את השיעור, אז שי פירון היה שר החינוך. אמרתי לה, ברוכה הבאה מפמרית, אין לי מושג מי את, לא מכיר אותך. קיבלתי עכשיו פתק, שהודיעו לי שמשרד החינוך, ואז היה ויכוחים, האם הימים האלה יאושרו על ידי משרד החינוך, והוא אומר שאני מקווה שכבר עברו את זה, תלכו לי. אז דיברתי דברים מאוד קשים ומאוד נוקבים. שגם אם שר החינוך יעמוד פה על הראש, התורה לא תשתנה. זאת אומרת, אנחנו מפחדים להגיד דברים וגם לבנט אמרתי זה כמה פעמים. זאת אומרת, התורה זה תורה. וצריכים להיות אמיצים כדי להגיד את זה. חד משמעי. לכן עכשיו, קודם כל זה מתחיל אצל הרבנים. כמובן, בענווה, באהבה ובאמונה, בדרך ארץ, אבל הדברים צריכים להאמר. בקול ברור. אני חושב שזה הלילה, אני לא מספר פה סיפורי גבוה, רק אני חושב שזה הלילה לפני שנפלה ממשלת לפיד. הזמין בנט, אז השר הכלכלה, הזמין כ-20 רבנים מכל הגוונים לשבת אצלו בלשכה בשר הזה. לא רציתי ללכת, האמת, אני הייתי התרגשתי בה. קיצור ידע לחצור, הגעתי, ישבתי על ידו כיסא על כיסא. ואז הוא סיפר לו כמה דברים, ואז הוא אומר שכרגע הוא ויתר על איזשהו ויתור דתי בעד איזה חוק כלכלי. כרגע הוא העדיף איזה חוק כלכלי על משהו דתי. ישבתי על ידו, וסליחה נפתלי, מי שמך? אתה שאלת רבנים על זה? זה התחום שלך? אתה מבין בהייטק מה אתה מבין בזה? תשאל תלמידי חכמים, האם מותר לוותר על, 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 על דבר כזה מבחינה רוחנית בעד חוק כלכלי? אולי אגיד לך שכן, בסדר גמור. הבעיה זה הרבנים, מחילה. זאת הבעיה. היא מוכנות לשלם את המחיר. זה צריך להיות חד, חד וחלק. למה כשדיברו על סוגיית סירוב פקודה בגוש קטיף, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת עכשיו. למה היה רק רב אחד, שחלק מדעתם אני לא בדיוק באותו כיוון, אבל היה רב אחד שמוכן לשלם את המחיר, שהוא יוותר על ההסדר. שימחקו לו את ההסדר, משרד הביטחון יעצור לו את ההסדר. היה אחד שמוכן לעשות את זה. למה? למה? איפה כולם? איפה כולם? אלי היום מתחילים להבין את זה. הרבה שנים לא הבינו את זה. שיש כאן מלחמת תרבות, שמחפשים אותם מתחת לרדאר כל היום. אז ישיבו מלחמה סוף סוף. איפה הייתם כל השנים? אתה לא מבין מה זה ערוץ 2, אתה לא מבין? אני מדבר ברור, וזה צריך להיות ברור הדבר הזה. ברור. לכן אני חושב שלפני שאנחנו באים בטענות לאדם הרגיל, השגרתי, שמנהל את יומו, אני חושב שזה התפקיד של הרבנים. לא לפחד לדבר בעוז נגד הלהט"ביות, נגד כל מה שקורה היום בצבא, כולל להיות מוכן לשלם את המחיר שלא יכניס אותנו לבד אחד. אל תכניס! התלמידים שלנו כוח אחרינו גם לבד אחד. לא כי אנחנו איזה מי יודע מה. כי זה תורה. מבחינתם, הרבנים להמשך התורה מסיני. זהו! אלא מה, כשמחפשים את המכנה המשותף הנמוך, סליחה על הסטייה, אבל זה מאוד חשוב, אני אומר עכשיו. אני חושב שגם היום הזה, הימים האלה, הימים האלה של עיני גבעת שמואל הם תשובה לאיזשהם ימים אחרים שהתקיים במקום אחר, ואנחנו לא מזלזלים במקום האחר וזה בסדר, אבל יש דברים שהם עקרוניים. תנ"ך בגובה הנשמה או תנ"ך בגובה הגרביים, אני לא אומר שכל מה שקורה שם זה תנ"ך בגובה הגרביים. אחד ושאר. סליחה, תנ"ך בגובה הנשמה! איבדנו את האומץ להגיד דברים ישרים, פשוטים. נשלם מחירים, אנחנו מפחדים לשלם מחירים. זאת אומרת, האמת עומד דרכה. למה אתם בהלם? תגיבו קצת. לא, לא, אני רואה כמו אנשים בהלם, בהי ובאלף.
לא,
עוד לא הגעתי לחרדים, עוד אני אגיע, עוד לא הגעתי. אני אגיע, אני אגיע. דרך אגב, 12 ו-11 דקות, מה עושים? עוד כמה דקות? טוב. אז אני חוזר רגע ל-12, עוד פעם. אוי לא לחול, אוי לא לשאול, אוי לא לציונות החילונית. אם עכשיו ישתמש בכוח בחירותו, בכוח מה שיצאו תחילה לאור העולם והמפעל. לאמור על ידי זה אני ואפסי עוד. ולא יחפוץ הדת מן הקודש מזיב יקרוב בפורת אור. עד לכאן, אם אפשר לומר, הטענה של הרב לציונות החילונית. ועכשיו הטענה של הרב לחרדים, של פעם לפחות. ואוי לו לקודש, אם יאמר, מאחר שיצא החול בתחילה לעולם, הרי השיג את גבולי. הרי אני הבכור אומר הקודש והוא צודק. כן, אבל בסדר הופעת החיים, החול קודם לך. אתה דוחף אותו, אבל הוא קודם לך, הוא יוצר תשתית בשבילך. אבל אתה לא מספיק קודש עמוק לזהות את זה, ולהבין את זה, וממילא לתת מקום לחול הזה, ולהיות שותף עם החול הזה. להיות שותף בצהל הקדוש עם כל המורכבויות. ולהביא את צהל הזה לצהל העתידי. כן, וזה כביכול שני מסלולים שהם לא הולכים ביחד. ואוי לו לקודש אם יאמר מאחר שיצא החול בתחילה לעולם הרי הסיק את גבולי. על כן אני רק ללחום נגדו, אתה?
אז העגלה מלאה והעגלה ריקה?
לא הבנתי את המשל.
של החזוניש.
החזוניש.
יכול להיות. לא יודע. אני יודע מה כתוב פה. על כן אני רק ללחום נגדו ידע, להרוס את אשר יבנה. לא יכול להיות שיכול לדרוך ראשון לבמת ההיסטוריה. הקודש צריך לדרוך ראשון. אז אם הקודש לא דורך ראשון, אנחנו מזלזלים לכל החול הזה ולא שותפים בו ונלחמים בו. הציבור החרדי עובר תהליך. כן, גם הציבור, הציבור החילוני עובר תהליך, וגם אנחנו עוברים תהליך, כולנו עוברים תהליכים, ברוך השם. לנו הכי קשה, כי זה הכי גדול. כי זה הכי כולל. כי זה הכי שלם. לא מאבדים כלום. יכול להיות רואים שחללים מפילה, כולם מאבדים בדרך חללים. אז מה, בגלל שהדברים... תגיד לי שאלה, מה שם כבודו? חיים. חיים, נעים מאוד. מה עדיף להיות? מה יותר קל להיות, סליחה? מה יותר קל להיות? אדם או תרנגולת? תרנגולת יותר קל. קוקוריקו בעצם מתים בסוף. יפה. היית מעדיף להיות תרנגולת?
לא.
למה לא? יותר קל. אין מילואים, אין מבזקים, הכל בסדר. הכל בסדר. למה לא להיות תרנגולת? איך הרב כותב בעינייה? ככל שמתמעטים הכישרונות, מתמעטת מתנת החיים. ולא בגלל ריבוי הכישרונות, הקדוש ברוך הוא, ולא בגלל ריבוי הכישרונות שיכול להוביל לידי סכנות, ימעט הקדוש ברוך הוא את מתנת החיים. הנה שבת א', עמוד 16-17 למעלה, 16 למעלה. אז אני לא רוצה להיות תרנגולת, אני רוצה להיות אדם. זה מורכב להיות אדם עם שכל, עם בחירה חופשית, כי אני יכול להשכיל שלילי ויכול לבחור מקולקל. נכון, אני מעדיף, אלף על פי זה מעדיף. נכון, הקדוש ברוך הוא מעדיף ריבוי כישרונות, מעדיף שלמות חיים, מאשר חלקיות של חיים. סכנות בדרך יש, בדרך יש שם אחרים גם יכול להיות. אז מה? הקדוש ברוך הוא לקח את זה בחשבון, מי שיש לו טענה, שיסע לכותל, לשים פתק להצעת ייעוד. זהו. לא, למה אנחנו מפחדים לדבר ברור, אבל רגע אני גומר, אם כבר אתה... הנה, אני גומר, שנייה, רק אני רוצה תשובה אליך. אז אוי לו לקודש, אם יאמר מאחר שיצא החול בתחייה לעולם, הרי סיבי גבולי. על כן אני רק ללחום נגדו ידע להרוס את אשר יבנה, לעקור את אשר יקה. סיכום. תוכן החיים והשקפת ההוויה בבירורה ילמדונו אחרת לגמרי אחרת. איזה משפע, אני לא זוכר איפה הרב כותב בסגנון כזה. כי בכל הוא מתאר את המציאות כל כך הפוכה ממה שבאמת. אמת הדבר, הגורל ככה הוא. עוד פעם. תוכן החיים והשקפת ההוויה בבירורה ילמדונו אחרת לגמרי אחרת. הגורל ככה הוא. החול ידרוך בתחילה לבמת החיים. אנחנו עכשיו בשאול ודוד, שאול. אמת הדבר, שבתוכיותו, בתוך הפנימי שהנסתר, מן הקודש העליון, קודש הקודשים, הוא יונה גם בראשית מצדה. באמת, מי שמתחבא פה מתחת שאול, זה דוד. דוד הוא הכוח הדוחף, ברור. דוד זה מלכות, דוד זה מקדש, דוד זה כל מה שאנחנו מתפללים בכל מיני. אז מצד הפנים הוא יונה גם בראשית מצדה, אבל בבהירות והכרה, אבל באופן בהיר כלפי חוץ, איך זה נראה? אבל בבהירות והכרה אין ערכי הקודש מוכרים כלל בראשית הופעתו של החול. ואז החול עומד על רגליים אחוריות ואומר, תעוף מפה קודש, לא צריך אותך. והקודש עומד על רגליים אחוריות ואומר, איך החול העיז להיות בלעדיי? ואז הם חיים, סליחה שאני חד, ואז הם חיים, הם חיים במדינת גבעת שמואל, מדינת בני ברק, בכביש 4, מפריד ביניהם. זהו. אז יש לנו עכשיו שתי מדינות לשני עמים. ועוד מדינה בקיבוצים וכו'. נוח לכולם. סליחה? איך הרב חלף מסביר? שהביטוי חבלי משיח, הם רוצים שאני אעריך קצת, מה אני אעשה? עוד 5 דקות. אפשר עוד 5 דקות? 5 דקות. הביטוי חבלי משיח, אומר הרב חלף, אני משתדל אף פעם, כבודו, אני משתדל לא לגנוב זמן לאנשים בדרך כלל, אני משתדל, אלא אם כן שאלתי אותם וקיבלתי אישור. אז יש אישור. אלא אם כן אתה לא נותן אישור. אבל אז אני אתן אישור. אז הרב חלב מסביר שהמילה חבלי משיח זה לשון חבל. מה התכונה של חבל? לא חבלי לידה כמו שרות של חפץ חיים ועוד, אלא חבלי משיח חבל. חבל של שני צדדים. עכשיו, יש משיכה בין שני הצדדים. כל אחד עומד בצד אחד, רוצה למשוך ולהפיל את השני. אומר הרב חלב, חבל זה לא מאבק בין שני כוחות, זה חיבור בין שני כוחות. בלשון הרב, זרע בהמה זרע אדם. שאול דוד משיח מנסה משיח בן דוד. לכן, ואחרי הצעדים הראשונים של החול, מוכרח הקודש לבוא לעיר באורו להופיע בכבודו. אני לא יכול לא לקרוא לכם פסקה 11, שורה וחצי, ונסיים בזה. אם חלקים רבים, מקור 11, אם חלקים רבים מהסתעפות חזיונותינו, שימו לי, הרמב"ם מדבר על חיזיון ומדבר על הסתעפות החיזיון. החיזיון זה הידיעה, דוד. ההסתעפות, הביטוי של החיזיון הזה, בדרך אליו זה שאול. אם חלקים רבים מהסתעפות חזיונותינו התקטנו בכמותם, לא באיכותם, כלפי חוץ זה מתעכב ולא מופיע כל כך, או מופיע באופן חלקי. אם חלקים רבים מהסתעפות חזיונותינו התקטנו בכמותם והיפגשם עם המציאות בראשית דרכנו, וראשית דרכו של עבד יכול להיות גם הרבה מאוד שנים. אין רע, אם באתם לכאן לשיעור הזה, לזכור רק למשפט הבא, זה חלק החשוב. המציאות אין לה כנפיים מהירים כאלה אשר לחיזיון. איזה משפט. נתרגם את זה. למציאות אין כנפיים. חיזיון, כנפיים. בואו נעצום רגע את העיניים. נדמה, נשתמש בכוח המדמה, מה אנחנו רואים על הר הבית? מקדש, כהנים עבודתם, לוויים בדוכן. באמת מה נהדר מראה כל דבר. החזון הוא, יש לו כנפיים מהירות מאוד. עולם החלום, עולם הדמיון, הרב קורא לזה הציורים הרוחניים. המציאות? שואלים בקופו. איך אתה נכנס לתשעה באב? מקווה שלא צריך להיכנס. אם אתה נכנס רק מתוך שואלים ילכו בו, אתה מדרש. אם אתה נכנס מתוך הצחוק של רבי עקיבא על גבי הבכי של החכמים, אתה יודע שיהיה פה תיקון. לא. לכן אנחנו לא נבהלים מזה שלמציאות אין כנפיים. אנחנו כן יודעים שהחיזיון בסוף יתממש בתוך המציאות שאין לה כנפיים. ואנחנו צריכים לפעול בתוך המציאות בלי הכנפיים כמה שאפשר, מבחינת שאול, להיות שותף במדינת ישראל, לעשות כל מה שאפשר לעשות לניסוסה, לקידומה בכל התחומים, לא רק צבא, בכל התחומים. כל אחד לפי הבנתו ולפי כישרונותיו, ובטח כל מי שיושב פה עושה כמיטב יכולתו, לא רק לפרנסה, אלא גם לקדם קצת את ה... את המציאות, גם ברמה השאולית של משיח בן יוסף. וודאי להיות זה שמעביר את המקל לשלב הבא של משיח בן דוד. לכן המציאות אין לה, אין לה כנפה. טוב, מה אומרים? מה? לא, לא, גספדי, מה אומרים על הנושא?
הנושא
שצריך להרחיב עליו מאוד את הדיון. מה רצית להגיד? סליחה, לא דיברת. עוד את השתי דקות, רבותיי, שתי דקות.
אני מעדיף לשאול בהפסקה כדי ש...
בסדר גמור. שר כוח לכולכם, ברוכים תהיו, שנדע לייחס את היחס הנכון ולחבר ביניהם. יש פה שאלות יפות, האם אתם רוצים לשמוע עוד דקה רגע?
כן.
עוד דקה, ברשותכם. למה יעקב רוצה את רחל? אבל תשבו רגע, אם יש לכם עוד דקה, תשבו רגע. רוצה להגיד משהו. למה לאה נקראת לאה? מה זה לאה?
עייפה.
עייפה. לאה עייפה, נכון? ממה לאה עייפה? למה לאה עייפה? לאה שאול, כן? למה, סליחה, לאה דוד. למה לאה עייפה? מה? מתי אדם עייף? הוא לא רואה את התוצאות. לאה עייפה כי היא צריכה לעבור דרך רחל. עכשיו תראו, זה פלא פלאות. שרחל מוסרת סימנים ללאה. בואו נתרומם מהגננת רגע. מה זה הסימנים האלה? לאה לא מבינה לפעמים שהדרך להגיע ללאה עובר דרך רחל. אז רחל נותנת סימנים ללאה להגיד לה, תשמעי גברת לאה, אני רחל, אני בדרך אלייך, אני מכוכך, את הכוח הדוחף, את המגמה, ממך באים לשם הולכים. זה הסימנים שרחל מסרה. הייתי אומר, הדור הזה הוא חי על הסימנים שרחל מסרה. רחל מסרה סימנים ללאה, זאת אומרת שהאידיאל הגדול של דוד מופיע דרך המסלולים המסובכים של שאול. זה הסימנים, אני תמיד אומר לעצמי, אם היה לי כוח לעשות את זה, אולי פעם עשיתי את זה, לא זוכר. כשאנחנו נוסעים למערת המכפלה ולקבר רחל, א', מה צריך להתפלל בכל אחד מהמקומות האלה, וב', מה צריך להיות היחס. קודם כל נוסעים למערת המכפלה, נוסעים ללאה, אמא לאה, אמא לאה, הכל מתחיל ממך, הכל מתחיל מדוד. הכל מתחיל ממקור הקודש, מהעולמיות הזאת שדיברנו, כהונה לעולם, מלכות לעולם. אומרים לי אמא לאה במערת המכפלה, אמא לאה תשמעי. את לאה, את עייפה, נכון? מסובך הסיפור הזה. כולת ישראל אחרונה מסובכת. אבל זה עובד דרך רחל. אנחנו חוזרים עכשיו, נוסעים לקבר רחל עם הלאה, להתפלל אצל רחל, שתעביר אותנו את המסלול הזה בצורה יותר, יותר הגיונית, יותר נכונה, כמה שאפשר. חוזרים לרחל, לקבר רחל. אומרים, אמא רחל. לכן, דרך אגב, ליהודתי, מה צריך להתפלל אצל לאה? תפילה צריך להתפלל על דוד, על מלכות, על העולם הזה. לא יודע כמה אנשים זה מה שהתפללים עם הלאה. מגיעים לקבר רחל. מגיעים לרחל אמנו. מה אמר רחל? הסיפור מסובך. מסר צימני, תעזרי לנו, רחל מבכה על בניה, תעזרי לנו. תהיי איתנו בדרך, בתהליך הזה. כמה אנשים מתפללים על זה בקבר רחל, תגידי? אל תתביישו לבד, תפחדו להגיד. כמה אנשים שבאים לקבר רחל, מבינים את השיעור הזה ומתפללים על רחל את מה שאנחנו מדברים עכשיו ולא הפוך.
בדיוק הפוך מתפללים על רחל.
שיין, אחרי אתה ואני צועקים.
זה מה שאני לא, צועקים לדעת.
אז אתה תתפלל מה שצריך, ואני אתפלל מה שצריך. ואז חוזרים לנערת המכפלה לאמא לאה. אומרים, אמא לאה, אינו אצל רחל, אל תדאגי, אנחנו בדרך. קיצו, מערת המכפלה, קבר רחל, מערת המכפלה. אני מציע כדי לחנך את עצמנו, שפעם אחת נעשה את
זה. אבל זה היה השם כיסנו
עליה. טוב, עוד נושא.
זה היה רב הבינים.
אבל לא עניתי כלום. זה היה לשאלה, אבל... הרב צדוק מסביר בדיוק. הוא מסביר לחץ.